הנושא שנלמד אותו היום זה על נוח, פרשת נוח. אנחנו נמצאים בפרשת נוח. איך נוח לכם, חבר'ה? נוח כאן? למה קוראים לנוח נוח? אז נוח מצא חן בעיני השם, ככה נאמר. אז נוח וחן זה אותיות, אותן אותיות. חן זה גם נוח. הוא היה אדם נוח לבריות, הוא היה אדם טוב. מישהו הכיר כאן את נוח? לא הכרתם את נוח? לא, בטח לא למדתם פרשת השבוע. הוא היה בן אדם טוב, מה אתם אומרים? היה נוח למקום, נוח לבריות. נוח, אבל התורה, כשהיא מתייחסת לשם נוח, היא מביאה נימוק אחר, למה קוראים לו נוח? זה ככה מגלל השם, נוח להגיד נוח. אבל אני אקרא כאן את הפסוק, שממנו לומדים מה המקור לשם נוח. יפה מאוד, יש לו נחמה, כן. אז אני קורא את הפסוק בסוף פרשת בראשית, ויקרא את שמו נוח, לאמור, זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו מן האדמה אשר הררה השם. רש"י מסביר, אומר, אז מה, מכאן המקור נוח. מה זה, זה ינחמנו, יניח ממנו את עיצבון ידינו. ככה רש"י אומר, עיצבון ידינו. מה זה עיצבון ידינו? כמו שלמדנו כבר בפרשה הקודמת, פרשת בראשית, כשהאדם הראשון הוא חטא, אז הוא גורש מגן עדן, והתוצאה הייתה שירדה עצבות לעולם. אם בגן עדן הייתה שמחה עצומה, שמחת עולם על ראשם, הרי כשהם גורשו מגן עדן, ירדה לעצבות גדולה מאוד. עצבות על האישה, בעצב תלדי בנים, וגם על האיש, בעיצבון, תאכל לחמך. כן? אז שם מה היה התסכול של האדם הראשון, מה היה העונש? נאמר, עד שלא בא נוח, לא היה להם כלי מחרשה. ואיך היו חורשים את האדמה? באצבעות, בידיים. סליחה, אני אומר, בטוריה. במעדר, מישהו עבד פעם בטוריה כאן? לא, כן, זה קל לחרוש בטוריה. זה קשה, אבל לא רק זה, קוץ ודרדר תצמיח לך, אתה זורע חיטה ואתה מוציא קוצים ודרדרים. בקיצור, תסכול גדול מאוד, האדם היה מאוד מתוסכל, עובד קשה מאוד לפת לחם, ולא רק שהוא לא מוציא את הפת לחם, אלא מוציא קוצים ודרדרים. כן, זה כמו היום, אדם שהוא עובד ולא מקבל משכורת, לא מקבל שום דבר, עובד בחינם. ולא רק זה, הוא משקיע ולא קוצר, הוא זורע ולא קוצר. אז הייתה עצבות גדולה בעולם, עד נוח. ונוח המציא את המחרשה, והייתה הארץ מוציאה קוצים ודרדרים, כשזורעים חיטים, אז מציעים קוצים ודרדרים. כל זה מקלילתו של האדם הראשון. ובימי נוח נחה. זהו הפשט, זה ינחמנו, שהאדמה נחה. זאת אומרת, במילים אחרות, נוח, שהוא מרמז לנו תמיד על המין האנושי בכללותו, בני נוח, כן? הייתה לו מעלה שהוא המציא את הייתי אומר, את הטכנולוגיה. פעם ראשונה בעולם, אדם מצא כלי, כלי שהקל על החיים. מה זה הכלי היה? מחרשה. וואי. במקום לעבוד במעדר או בציפורניים, במקום זה המציא את המחרשה שהקלה על חיי האדם. אבל אני שואל אתכם שאלה, נראה אם אתם יודעים. מספיק טכנולוגיה בשביל להיות מאושר? איך אתה יודע? היום אנשים מאושרים?
יש קדמה גדולה, אבל הרבה לא מאושרים.
למה? כי זה לא פותר את הבעיה העיקרית. הבעיה היא מוסרית, לא טכנולוגית. נכון, אתה צודק. אנחנו היום של דור שברוך השם, דור שמתפתח בצורה טכנולוגית מדהימה, מרגע לרגע, מיום ליום, מדור לדור, כמו שאומרים. בכל דבר אנחנו מתפתחים. אבל זה לא המתכונת לעשות את האדם יותר טוב. זה שאתה אדם בעל ידע, ידע או טכנולוגיה כזאת או אחרת, זה לא אומר בהכרח אתה תהיה גם בן אדם מוסרי, בן אדם טוב. ישנם אנשים שיודעים להפעיל את כל הטכנולוגיות האלה, והם לא מוסריים, יכול לקרות דבר כזה. מה מביא שמחה לאדם? ישרות. האלוקים עשה את האדם מה? ישר. ואמה ביקשו חשבונות רבים. נוח המציא את המחרשה. הוא קידם את המין האנושי בצד הטכנולוגי, נאמר. הקל על החיים היומיומיים של האדם. אבל מטרת האדם זה לא רק לחיות חיים קלים ונוחים יותר, אלא המטרה היא הרבה יותר אצילית, יותר גבוהה. להיות בן אדם טוב, להיות אדם ישר. בשביל זה האלוקים ברא את האדם, ברא אותנו בעצם, ברא את כולנו. אז באמת, נוח לא פתר את הבעיה של המין האנושי. ומה הייתה הבעיה של המין האנושי? העצבות. העצבות, דרך אגב, התורה, אני רוצה להגיד שבא במאמר מוסגר, היא רלוונטית גם לדור שלנו. התורה לא רק באה לספר לנו היסטוריה של ההתפתחות של המין האנושי מהאדם הראשון, אלא באה גם ללמד אותנו על החיים שלנו. מה הדבר העיקרי בחיים? האם הטכנולוגיה זה הדבר העיקרי? אני שואל אתכם. למה לא? איזה, יש לך... טלפון אין לך, אתה? איזה דור? מינוס אחד. אמצעי, אז זה לא עושה אותך יותר מאושר. מקל עליך על החיים. מה לא תמיד? תלוי מה יש שם בתוכו. זה נכון. אבל זה מה שבאה התורה ללמד אותנו. נוח לא מנע את ההידרדרות המוסרית של הדור שלו, למרות שהוא היטיב עם הדור שלו, בזה שהוא המציא את המצאת המחרשה, או קידם אותו מבחינה טכנולוגית. אז זה דבר אחד. דבר שני, שהייתי רוצה להתייחס בעניין של נוח, זה כל העניין של ההתפתחות של המין האנושי, וכיצד זה נוגע אלינו, מבחינה היסטורית, מבחינה של הדור שלנו, מה זה נוגע. חז"ל אומרים, 10 דורות מהאדם הראשון עד נוח, להראות כמה ערך הפיים מלפניו, שכל הדורות היו הולכים ומכיסים, והקדוש ברוך הוא אמר, טוב, נחכה עד שהגיע דור המבול. דור המבול הקדיש את השעה מבחינת ההתנהגות הבלתי מוסרית שלו, והתוצאה הייתה המבול. עכשיו, המבול זה משבר, נכון? בכלל, המין האנושי, ההיסטוריה של המין האנושי, היא רצופה במשברים, כל הזמן משברים. אני אשאל אתכם שאלה, נראה אם אתם יודעים. למה האלוקים שהוא סידר כל כך עולם טוב, למה הוא סידר בתוך העולם הזה משברים? מישהו היה לו כאן פעם איזה משברצ'י קטן? חוץ מזיו ומי עוד? גם לך? מה, נפתלי גם לך? לא יכול להיות. שברת את היד. למה יש משברים בעולם?
לחשל את האדם.
לחסן, יפה מאוד. לחסן. זה דבר מאוד עקרוני הדבר הזה. כי אם לומדים את הדבר הזה, יותר קל להתגבר על משברים. אז מי שהיה לו משבר, אני אלמד אותו כאן כלל, אני אלמד, התורה מלמדת כלל גדול. הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן. בונה ככה. לא רק פעם, אלא גם היום, גם ברמה ההיסטורית, העולמית, וגם ברמה האישית. אנחנו נבנים מתוך המשברים. אין עומדים על דברי תורה, אלא אם כן נכשלים בהם. הכישלונות מלמדים אותנו. 10 ניסיונות ניסה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו. אם הוא צדיק כזה, למה ניסיונות? להראות את חיבתו. הניסיונות, איך אמרת, מחשלים את האדם, או יותר נכון, מגלים את הכוחות שבתוך האדם. אז כל המשברים בעצם, ככה הקדוש ברוך הוא מקדם אותנו. נאמר, מתחילת, מבריאת האדם הראשון, במעשה בראשית, ועד אברהם אבינו עברו 20 דורות. ב-20 דורות האלה, המין האנושי עבר משברים. המשברים הראשונים עד נוח, והם היו משברים משפחתיים בעיקר. יש כאן מישהו שכבר התחתן? חוץ מנפתלי, אף אחד לא התחתן. גם אתה, מה אתה אומר? אני תמיד אומר לזוגות הצעירים, תדעו לכם, החיים מורכבים, לא פשוטים. עוברים תוך כדי כך, משברים כאלה או אחרים, משברים קטנים, משברים גדולים. זה חלק מהחיים, נכון או לא? כן או לא? כן, רואים משברים. זה עניין אלוקי, זה לא עניין מקרי. זה לא עניין של מקרה. והמשברים מחסנים אותנו, מלמדים אותנו, משכללים אותנו וכו'. עד נוח היו משברים, אבל במסגרת המשפחתית. משפחה של אדם הייתה מורכבת, אדם וחווה. הייתה מורכבת, מה אתם אומרים? היו משברים? אוהו, איזה משברים. משברים גדולים. היו בצל... כן, איזה משבר הכי גדול עם הילדים, קין והבל. קודם כל הגירוש מגן עדן, אבל קין והבל. ובכלל, משפחה לא פשוטה, כן. האדם הראשון התגבר על המשברים? כן. ואחר כך היו עוד משברים, כן. בתוך האנוש, דור אנוש שהיה, כן. היו משברים כל הזמן. זה היה עד נוח. עד נוח, בעיות משפחתיות. מנוח והלאה, אנחנו עולים לקומה נוספת, למציאות של מין אנושי. מדובר כאן על עמים, לא כבר על משפחות, אלא מדובר על עמים. שם, חם ויפת, נכון? עדיין הם הילדים של נוח, אבל אחרי דור ההפלגה, יש כבר 70 אומות, וה-70 אומות האלה גם עוברות משברים. יש כאן שתי קומות בבנייה של המין האנושי. ו-10 דורות מנוח ועד אברהם אבינו, ועוברים משברים. המשבר הגדול זה המבול כמובן אצל נוח. המבול הגדול הזה, שהוא בעצם לא רק שייך לדור ההוא, אלא מבול זה חורבן כללי. מה הסיבה לחורבן הכללי של המין האנושי, ולא רק המין האנושי, בעלי החיים והכל? הסיבה הייתה לא סיבה טבעית, אלא מוסרית. צריך לזכור, הסיבה המוסרית היא עומדת ביסוד המשבר של דור המבול. אחר כך בא דור ההפלגה. מה הייתה הסיבה בדור ההפלגה לחורבן, או לפיזור, לא חורבן? הרי התפזרו ל-70 עמים. מה הייתה הסיבה? גם, אבל הפעם הייתה סיבה רוחנית, אמונית, ויעשו להם שם, הם עשו מגדל בראשו בשמיים לעשות לעצמם שם. הם עבדו את עצמי, את מי הם עבדו? את עצמם הם עבדו. חשבו רק על עצמם. אז בא הקדוש ברוך הוא פיזר אותם. מי בא לתקן את כל, את כל האנושות, את כל מי יפה מאוד. הקדוש ברוך הוא שתל נשמה מיוחדת, קוראים לאברהם אבינו, זה אבא שלנו, אבל לא רק אבא שלנו, אב המון גויים של כל האנושות כולה. והוא בא לתקן את כל הקשיים שהיו עד אותו דור, גם בצד המשפחתי, גם בצד הלאומי. גם אברהם אבינו, מאז אברהם אבינו ועד היום, אנחנו עוד לא גמרנו את תהליך, גם הדורות האלה והדורות שהיו והדורות שיהיו גם, נפתם יעברו משברים, אבל כל המשברים, מטרה אחת להם. המטרה היא לחזור אל שמחת עולם על ראשם. לתקן עולם במלכות שדי. והתיקונים נעשים תוך כדי העניין של המשברים. ברשותכם, אני רוצה לעבור למשפחה של נוח. כמה ילדים היו לנוח?
שלושה.
מי הם?
שם,
חם ויפת. יפה מאוד. חכמים אומרים שם, חם ויפת, שלושת הילדים האלה יצאו מהם שלוש תרבויות, משם, חם ויפת. ושלושת התרבויות האלה נרמזות במצווה שנקראת כיבוד אב ואם. כשנוח השתקר ושכב באוהל כפי ששכב, בכל זאת הוא השתקר. דרך אגב, למה הוא השתקר אתם יודעים? למה אדם השתקר?
לא טוב לו.
יין ישמח לבב אנוש. ואני מבין את נוח. מה יחס אליי? הוא היה אחראי לדור שלו, והדור שלו, מה קרה לדור? מושמד. אם אתם הייתם מנהיגים וכל הדור שלנו, כל הדור שלנו, הייתם בדיכאון או לא? אני שואל אתכם. היינו מאוד בדיכאון. רק כשיוצא מהטבע, מה הוא עושה דבר אחרי שהוא מקריב עולה וכל זה, שזה מראה על תיקון, יש תיקון לכל הדבר הזה. מה הוא עושה? שותל מה?
קרם.
למה הוא שותל קרם? סוף מעשה? מה המחשבה שלו? יין. לברוח מהמציאות. אנשים שמתמכרים לאלכוהול, ליין, או דברים אחרים, זה בריחה מהמציאות. גם היום יש הרבה אנשים, לצערנו הרב, שהם בורחים ומתמכרים. היום ההתמכרות הכי גדולה, מה היא? מי יודע? חוץ מיין. מה?
טלפון.
לא. איך אתה יודע? את הילדים. גם אנחנו, כשרוצים להירגע קצת, מה עושים? בורחים לאן?
למסך.
אתה אמרת יפה. זה יכול להיות טלוויזיה, זה יכול להיות טלפון. נוח, בגלל המשבר הגדול שדורו עבר, הוא בורח אל היין. הוא מתמכר ליין. ונעשה שיקור. ואז היחס של הילדים אליו, הוא מגלה לנו כאן שלוש תרבויות, שהן התרבויות האלה שייכות בדור שלנו, גם בדור שלנו. שלושת התרבויות האלה נרמזות בשלושת הילדים. כשחם רואה את האבא שלו מתגלל באוהל ארום, אני לא רוצה להגיד מה רש"י אומר שם, דברים חמורים ביותר, מה הוא עושה. אבל הוא מבזה את האבא שלו. ועושה דברים לא צנועים, נאמר ככה, בלשון המתה בעניין הזה. זה חם. שם, כשהוא שומע שאבא שלו שיקור ושוכב באוהל ארום, מה הוא עושה? הוא לוקח שמיכה או מעיל או משהו, ולא רוצה לראות את האבא בביזיונו וזה. הולך אחורה ומכסה את האבא, ויפת עוזר לו, יפת עוזר לו. נכון, זה מעשה פרטי אל חורה, אבל הוא מבטא את שורש נשמתם של שלושת הילדים האלה. משלושת הילדים האלה יוצאות שלוש תרבויות. תרבות אחת אפשר לקרוא לה תרבות השכינה, או הקודש, זה שם. כתוב, יפת אלוקים ליפת, וישכון באוהלי שם. וישכון מלשון שכינה. יפת מלשון יופי. אסתטיקה, יופי, חיצוניות. כן. מיפת יצא מה שנקרא תרבות החול. תרבות יוון, תרבות המערב, נאמר, בדור שלנו. משם יצאה תרבות הקודש, עם ישראל, התורה, השכינה, גילוי שכינה, אור השם, כל הדברים האלה זה משם. הדברים האלה התגלו במעשה הקטן הזה לכאורה, ומשם יצאה תרבות התומעה, סליחה שאני מבטא כאן את הביטוי הזה, שלצערנו הרב היא רווחת בעולם. אותה תרבות שרואה את הזימה ואת ההתפרקויות היצרים וכל הדברים האלה כתרבות, חלק מהתרבות של המין האנושי. שם ויפת ביחד, וישכון בו עלי שם, יפת אלוקים יפת וישכון בו עלי שם. אנחנו לא נגד תרבות החול. תרבות החול היא באה לשמש את תרבות הקודש. יש ששת ימי המעשה, ימי החול. סליחה, אני אשתה משהו ברשותכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. באמת הכל נהיה בדברו. גם החול. אנחנו לא נגד יופי ונגד אסתטיקה או נגד המדע או נגד הטכנולוגיה או נגד כל, חס ושלום. אבל שאלה, מה מספר אחד, מה מספר שתיים? מה הדבר היותר חשוב והפחות חשוב? כמו שהזכרנו בהתחלת השיעור לגבי נוח, האם הטכנולוגיה זה הדבר העיקרי בחיים? זה רק אמצעי להקל על החיים. מה שהדבר העיקרי זה באמת להיות בן אדם טוב, אדם ישר, אדם שמקדש שם שמיים. ברמה האישית אני מדבר, אבל לא רק ברמה האישית. גם ברמה העולמית, ההיסטורית, האוניברסלית, הקוסמופוליטית. עם ישראל שיצא מאברהם אבינו, אברהם אבינו לא בא לתקן את הצד של הטכנולוגיות. הוא בא להאיר את העולם, לקרוא בשם השם, כל עולם לפני כולם. וכל היפת, או התרבות המערב, מה שנקרא, או היוונית, כל זה, זה בסדר, בתנאי שזה לא יהיה הכל. שזה יהיה רק אמצעי לשכלול הצד של הקדושה, של הצד המוסרי, וזה נאמר. ישנה, כלים נעים, מרחיבים, דירנה, מרחיבים, דעתו של אדם. זה אמצעי להרחבת הדעת, אבל זה לא יכול להיות במקום הדעת. זה כמו שאדם לא היום ילך יקנה דירה יפהפייה, ארמון וכל הדברים האלה, בתוך הבית הזה לא תהיה לו לא אהבה ולא אמת ולא יושר ולא צדק וכל זה. אז נכון, הדירה היא נאה, אבל בשביל מה כל זה? בשביל הצד המוסרי, הצד התוכני, הצד הרוחני. אז אלה שלושת התרבויות שיצאו מנוח. כן, היום אנחנו רואים את זה ממש בחוש. כן, איך שהתרבות המערב היא מייצגת את יפת, תרבות השכינה מייצגת את שם, אנחנו שמים אנחנו, ושם, ולכן גם מי ששונא יהודים לא עלינו, איך קוראים לו? אנטי-שמי. אנטי-שם. וחם, לצערנו הרב, זו אותה תרבות של התפרקות היצרים, שלצערנו הרב, ההתמכרויות למיניהם, שאנחנו רואים את זה היום, לצערנו עדיין במין האנושי, הדברים האלה קיימים, ולפעמים גם בגדול, נאמר כך. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, משלושת התרבויות האלה, שבסוף כל התהליך של ההיסטוריה, נאמר, כל הדורות, קורא הדורות מראש, בסופו של דבר, השם ויפת, זאת אומרת, התרבות ישראל, היא בסופו של דבר תאציל גם על תרבות החול, על תרבות האנושית כולה. ועל זה נאמר, ביום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד, לעתיד לבוא. מתי זה יהיה לעתיד לבוא? מי יודע? אם היום בקולו תשמע. אבל אנחנו לא רחוקים מהדברים האלה. אנחנו למשל, היום בדור שלנו, אנחנו חיים מצד אחד, אנשים שהולכים בדרך השם, מעוגנים בתורה, במסורת, בכל הדברים, אבל מצד שני, גם מחוברים לעולם מודרני, עולם מתפתח, עולם שיש בו טכנולוגיה גדולה, וזה לא עומד בסתירה, הדברים האלה. בתנאי, שלא נהפוך את היצרות, שלא יהפך העניין החול לעיקר, והקודש לתופל חס ושלום. אז זה העניין. אנחנו, אם כן, ראינו ש-20 דורות מהאדם הראשון עד אברהם אבינו. כן, בבקשה.
יש איזו נקודה טובה שאפשר למצוא בך?
במה?
בתרבות שלך?
כן. החם זה תרבות, מה שנקרא בלשון שלנו, יצרים. הזימה, כל הדברים האלה. אלימות. כן. דרך אגב, אני ראיתי באחד המקומות, כתוב זה כנגד שלוש יבשות שבאותו זמן הכירו אותם. זה אסיה, אירופה ואפריקה. למה? אסיה זה שם. אנחנו מאסיה. יוון ואירופה. מצרים, שזה הייתה ממתת שערי תומה, והיה מצרים זה באפריקה. אז זה כנגד שלושת היבשות האלה, כן. אבל אתה שואל אותי שאלה באמת טובה. בשביל מה צריך את כל החם הזה? שיצא ממנו כנען, עבד עבדים יהיה למו. כן, למה צריך את כל הדבר? אז באמת, ברמה ההיסטורית, אפשר גם לוותר על כל העניין הזה של, של חם, של היצרים ותאוות וכל הדברים האלה. אבל באופן כללי, אין דבר בעולם שקיים, גם כשהוא לא נראה בעינינו, שעצם העובדה שהוא קיים, יש בשם איזו נקודה חיובית.
יש השם.
אה?
יש
יפה מאוד, שמעת? גם ביצרים, אם לא היו יצרים, חז"ל אומרים, סליחה שאני אומר, לא היו ילדים. לא היו ילדים. לא היו. אז הפרו ורבו, שהיצר החזק ביותר כידוע שייך למצוות פרו ורבו, אז כמובן צריך אותה. אבל הבעיה היא לא הפרו ורבו, או היצר שייך לפרייה ורבייה. הבעיה היא איזה מקום זה תופס בחיים. זה העניין. האם זה מספר אחד? האם זה הבכור? האם זה הדבר העיקרי והדבר היותר חשוב? או לא, זה הבעיה, זאת היא הבעיה. כן, ודאי. אז לכן, גם זה, למשל, בנצרות, אומרים, אתה רוצה להיות קדוש? תהיה נזיר, לא תתחתן, לא... זה טוב או לא טוב? זה לא טוב. כמובן, מבטלים את הדבר, אומנם הוא יצרי, אבל אם עושים את זה במינון הנכון, מכוונים את זה, אתה רוצה, יש להתחתן, אתה עוד לא התחתנת, כן? לא תתחתן, הכל יסתדר, אני מודיע לך. אה? אם תזמין אותי, אני... אז זה בסדר. הכל הבא, לכן גם בעניין של חם, שעל פניו זה נראה כתומה, בכל זאת יש שם איזושהי נקודה של יצרים ותאוות ודברים כאלה, יש גם את הנקודה החיובית. אבל ברגע שזה מתקבל בצורה הפוכה, שזה העיקר, זאת היא הבעיה בתרבות הזאת. אז אמרנו, אלה לגבי שלוש התרבויות. מי שמתקן את העולם זה אברהם אבינו. מי זה אברהם אבינו, מי יודע?
אבא
שלך. אבא שלך, חשבתי שאתה בעצמך אברהם אבינו.
ניצוץ.
כולנו אברהם אבינו. מעשה אבות, סימן לבנים. מה הכוונה, מעשה אבות, סימן לבנים? האבות הטביעו בנו, בעם היהודי, בעם ישראל, הטביעו את התכונות שלהם. והאבא זה אברהם אבינו. ומה המיוחד באברהם אבינו? היה בן אדם טוב?
לא.
אה?
לא.
טוב מאוד.
הוא היה היחיד שהיה טוב.
למה היחיד?
לא יודע, ככה מדרשים הוא.
גם נוח היה טוב. איש צדיק תמים היה בדורותיו.
יש את שאלת ההבדל ביניהם.
בדיוק זה מה שאני רוצה לשאול. מה ההבדל בין אברהם אבינו ובין נוח? שניהם היו צדיקים. אמר רש"י כבר אומר במקום, אם הוא היה בדורו של אברהם אבינו, הוא לא היה נחשב לכלום.
אומרים שנוח היה פסיבי ואברהם היה אקטיבי.
זה נכון, נשאלתי אותם פעם. אתה צודק.
בגלל שאברהם התאמץ בשביל סדום ועמורה, ונוח כביכול לא התאמץ כל כך בשביל הדור שלו, לא ניסה ל...
יפה מאוד. יש צדיק ויש צדיק. יש צדיק שאם אין אני לי, מי לי? וכל כולו חי למען עצמו. מישהו כאן אוהב את עצמו במקרה? אתה נוח, בסדר. חפה.
אבל גם את החלק השני של המשפט מסודר.
כשאני לעצמי.
מה אני?
מה אני? זה אברהם אבינו. זה נכון. אברהם אבינו כל כולו לתת, לתת, לתת. אכפתניק. הוא כל היום רק ללמד זכות עין טובה על כולם. אפילו על סדום ועמורה. הוא מלמד זכות, מתווכח עם הקדוש ברוך הוא להציל אותם. זה הנשמה שלנו, של העם היהודי, ודרך אגב שכל אחד ואחד מאיתנו. כי אנחנו ירשנו את התכונה הזאת של הנתינה, של העין הטובה, של... זה המיוחד ב... ב... בעם ישראל, והוא בא מהשורש, מאברהם אבינו. ונוח, הוא נוח. מחפש מה?
נוחות.
מחפש נוחים. והוא לא זכה להיטיב עם הדור. זה ההבדל בין אברהם אבינו. בחסידות נותנים משל למה הדבר דומה, לאדם שנמצא בבית שקר מאוד. אז מה עושה האדם הזה? אומר, אפשר לקבל פרווה. כן. זה נוח. מחפש מה? נוחיות. אדם השני אומר לידו, חבר'ה, אפשר להסיק את התנור שלכולם יהיה חם. דרך אגב, אתה יכול לראות את זה בכל החברה. באין מקום לא נוח או משהו כזה, אז מישהו מחפש את הפינה שלו, אני מסודר, בסדר. רגע, אולי אפשר להדליק את המזגן? לא, לא מעניין אותי, אני כבר לבוש טוב, יש לי סוודר כל זה. לפעמים יש ויכוח בין אנשים. אחד לבוש מעיל או סוודר כל זה, השני קר לו מאוד. הוא רוצה להדליק את המזגן, הוא אומר, מה פתאום להדליק את המזגן? אני כבר חם לי, אני לא רוצה. כל אחד חושב על מי? על עצמו, אבל זה שחושב על כולם, ניצוץ של מי? של אברהם אבינו. קוראים לזה בלשון המודרנית אידיאליסט. אידיאליסט זה אדם שחושב גם על אחרים ונותן גם לאחרים. זה אברהם אבינו. ונוח, הוא נוח. הוא מכונס לתוך התיבה, מתכנס לתוך התיבה של עצמו. ברוך השם שאנחנו שייכים לזרעו של אברהם אבינו. ברשותכם, הייתי רוצה להתייחס לעוד נושא בפרשה שסתם עולה. מדוע? בגלל ההתנהגות הבלתי מוסרית של האדם, כל העולם צריך להיחרב. החיות, הצמחים, הכל נחרב. מדוע המבול בא בצורה טוטלית כזאת, בגלל ההתנהגות של האדם? מה זה שייך אחד לשני? זה העולם הטבעי הזה של כדור הארץ וכל מה שנעשה בו. זה על פי חוקי אלוקים, חוק נתן ולא יעבור. ומה זה נוגע ההתנהגות הבלתי מוסרית שלנו להביא קטסטרופה כזאת לעולם? ומה רלוונטי לגבי היום? נאמר, אם היום נתנהג בצורה בלתי מוסרית, העולם ימשיך להסתובב סביב עצמו? מה אתם אומרים? מזג האוויר ימשיך אותו דבר? למה לא? זה החידוד, יפה מאוד. זה מה שהתורה באה ללמד אותנו. אל תחשוב שהעולם המוסרי או ההתנהגות המוסרית והעולם הטבעי זה שתי מערכות נפרדות לגמרי. למרות שככה נדמה לנו על פניו, כאילו זה הטבע וזה לא נוגע להתנהגות המוסרית של האדם. על זה כותב הרב, הקשר בין ההנהגה המוסרית ובין המציאות הגלובלית, העולמית, הקשר ביניהם, ומי בעצם קובע את המצב, האם החוק נתן ולא יעבור, או ההתנהגות המוסרית היא שקובעת גם את העולם הטבעי שאנחנו חיים בתוכו. אני רוצה ברשותכם לצטט כאן את הדברים שכותב הרב זצ"ל בעניין הזה. אם זה מעניין אתכם. זה מופיע בספר שנקרא הראייה, זה פירוש על החומש, מתוך הקבצים שלו, יש לו קובץ, נקרא קובץ א', מופיע, ותף צדיק תת, כן. כותב כאן הרב, ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי. למה כל בשר? אם האדם חטא, מגיע לו עונש. אבל למה כל בשר? למה כל החיות? זה נכון, רש"י אומר, גם הם התבלבלו בהתנהגות בינם לבין עצמם. אבל כאן באופן פשוט, אנחנו רואים כאן, יש קשר באמת גדול מאוד, לא רק בגלל שהם חטאו, אלא בכלל כל ההוויה כולה היא נפגמה על ידי ההתנהגות הבלתי מוסרית של המין האנושי באותה תקופה. כותב הרב, תורת ישראל מבארת איך קיום העולם והמוסר האנושי הם תלויים זה בזה. הבאה טליה, הדבר תלוי אחד בשני. וממילא מובן ששכלול העולם בשכלול המוסר, גם הוא קשור קשר של קיימא. זאת היא עיקר דעת אלוקים הישראלית. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. כשאנחנו עושים מעשים טובים, זה לא רק נוגע אל עצמנו, אלא זה משפיע גם על העולם שאנחנו חיים בתוכו. דברים קטנים ודברים גדולים. והסיבה זה דעת אלוקים, הוא אומר. הסיבה היא פשוטה, כי אנחנו מאמינים שהעולם הוא אחד. זאת היא הוויה אחת, מציאות אחת. וכל פרט בתוך המציאות הזאת, הוא נוגע לכל הכלל כולו, לכל ההוויה כולה. לכן כשאדם עושה מעשה טוב, לומד תורה, מקיים מצוות, מידה טובה, יחסי אנוש וכל הדברים האלה טובים, הדבר הזה מקרין לא רק על עצמו ומשפחתו, אלא גם מקרין על כל ההוויה כולה, כל האומה כולה, כל האנושות כולה, ובא נוח, למשל, על כל הבריאה כולה, הדבר הזה משפיע. יש סוגיה בגמרא שעוסקת בעניין מסכת קידושין, כמדומני, שעוסקים בדבר הזה, שכל דבר ודבר, הדבר הקטן ביותר, מכיוון שנעשה חשבון, לא רק על הפרט, אלא גם על הלאום, וגם על האנושות, וגם על העולם כולו, אז כל פרט ופרט מצטרף באופן חיובי, אם הדברים הם חיוביים טובים, ואם חס ושלום הדברים שליליים, הרי אנחנו משפיעים גם כן, על כל המציאות כולה, על כל ההוויה כולה, על כל האומה כולה, אנחנו משפיעים. זה יסוד גדול, מכאן זה נקרא יראת שמיים. מכאן, או במילים שלנו, אחריות. אדם צריך לדעת ולהבין ולהפנים שיש לו אחריות לא רק לעצמו, אלא גם אחריות בהתנהגות שלו. לא רק על משפחתו, ולא רק על ילדיו, אלא גם על העם שלו, וגם על המין האנושי כולו. תגידו, איך מגיעים למדרגה הזאת של לחוש את האחריות, ולהתנהג בעצם לדעת שההשפעה היא השפעה עולמית, זה ראיתי פעם פירוש, כתוב, דה מה למעלה ממך. ממך, עולמות העליונים והתחתונים, הכל מושפע מההתנהגות הפרטית של כל אחד ואחד. וזה אומר כאן הרב דברים, אומר, זה עיקר דעת אלוקים הישראלית, זה לדעת את גודל השפעתו של האדם וההתנהגות שלו על הבריאה כולה, על האנושות כולה, על האומה כולה. חטא האדם, האדם הראשון כמובן, אבל לא רק האדם הראשון. חטא האדם קלקל בכללו את מוסרו, עד שמלא הארץ חמס, השחית את דרכו, הראה את יצר מחשבות ליבו, יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, והעולם מתקומם עליו, יורד מבול ומוחה את היקום כולו. זהו הלקח הגדול מהמבול. המבול זה לא רק שהיה משהו היסטורי, ולא רק צריך לחפש אותו בארכיאולוגיה, אם יש סימנים שהוא מבול או לא. המבול בא ללמד אותנו יסוד גדול. ת, תתנהגו, נתנהג כולנו באופן מוסרי יותר, כן? ובמילא העולם יתקיים יותר ויתגלה הטוב האלוקי יותר. ואם ההפך, אז גם בא, גם המבול. שורש האדם הנשאר מתחזק ביושרו, היושר, הכוונה היא לאברהם, אבינו כנראה, היושר מתאמץ בקישורו עם אלוקים, עומד ומעלה עולות להשם, זה הכוונה היא לנוח שהוא אלה, עולות מלשון לעלות, לרומם את המין האנושי, והעולם מתבשם ומתבסס, והברית נחרטה על קיומו, עוד כל ימי הארץ, הדברים מתנזה אחרי המבול. אחרי המבול, אז קוראת הקדוש ברוך הוא ברית, הברית עם הקשת, שיותר לא יהיה מבול בעולם. והאמירה הזאת, הברית הזאת, שדרך אגב היא לא תלויה בנו בכלל, אלא היא באה מאלוקים, אלוקים מבטיח שלא יהיה יותר מבול בעולם, אחרי הקטסטרופה של המבול, היא רלוונטית, היא חשובה לגבי היום. אני נזכר אחרי מלחמת העולם השנייה, אני הייתי אמנם נער, ילד ונער אחרי התקופה ההיא, העולם השנייה. הייתי ילד, אחרי זה קצת התגדלתי, נער. הייתה אותה תקופה, זרקו פצצות אטום על יפן. אני לא זוכר, אני זוכר, אני יודע, אני הייתי כבר ילד בן כמה הייתי? בן 5, 8, משהו כזה. אבל לא שזה ישר עליי רושם גדול, אבל על האנושות כן. הפצצות האלה זעזעו את האנושות. הקטסטרופה שהייתה, זה היה הדבר שעד היום הדברים האלה משאירים את חותמה. ואז התחילה מלחמה קרה בין רוסיה ובין ארצות הברית, והתחילו לייצר פצצות אטום. והתחיל להתהלך באותה תקופה, מחשבה, מה יהיה, אם יהיה מלחמת עולם השלישית, וכולם יזרקו שם פצצות אטום, ויהיה מבול!
איינשטיין,
מה הוא אמר?
הוא
אמר, אני לא יודע מה יעשו מלחמת העולם השלישית, אבל ברביעית השתמשו במקלות ואבנים. יפה מאוד. הוא דמיין. הוא לא למד פרשת שבוע. אמנם איינשטיין היה איינשטיין, היה חכם גדול. אבל אם היה לומד פרשת שבוע, הוא אמר, לא, לעולם לא. לעולם לא יהיה הדבר. למה אלוקים הבטיח לנו? וקראת ברית על הדבר הזה. שיותר לא יהיה קטסטרופה כזאת. לא יהיה מבול. למה אני אומר את זה? תכף אני אתן לך. אחרי זה, אנשים לא רצו להתחתן ולהוליד ילדים. הייתה תקופה, שאמרו, בשביל מה להביא ילדים? לעולם שיחרב, לעולם של סבל, לעולם של... גם אחרי השואה, דרך אגב. מה? מה? כן. זה מה שאומר, אחרי השואה, אותו דבר. מה הפוך? לא, מיד אחרי, סליחה. אתה, אני יותר מבוגר קצת ממך. אני מוכרח לומר, אחרי השואה, משפחות היו, חוץ מהדתיים כמובן, שהם מקיימים מצוות פרו ורבו, אבל בדרך כלל, למשפחות שאני באתי מאותה חברה, שני ילדים, 3 ילדים וכל זה, למה ההלם של השואה היה כל כך גדול, החורבן היה כל כך גדול, שאנשים אמרו, לא אמרו, אבל זו הייתה הרגשה, כי כאילו הולכים אל הבלתי נודע. רגע, חכה, אני אגמור את הדרשה שלי. עד שבא הדור אחרי ההורים שלי, אנחנו היינו 2 ילדים בבית. זה הכל. אנחנו גם היום 2 ילדים. זה הדור, זה הדור שהוא חי, אני קורא לה בצל השואה, שעדיין מושפע מהשואה. בתת הכרה ו... עד שבא הדור שלנו, דוב ביגון וחברים שלי שחזרו בתשובה וכל הדברים האלה, 12 ילדים, 13 ילדים, בלי עינה, 10 נכדים, ההורים, אמא של אשתי, זכרונה לברכה. 200 צאצאים. זה התיקון לשואה. זה התיקון. אבל בהתחלה היה קשה מאוד העניין הזה. אז זה היה מבול. אחרי המבול היה הלם. בא הקדוש ברוך הוא לתקן את זה ואמר, אני קוראת אתכם ברית. יותר לא יהיה מבול. נקודה. תגידו אמן. לא יהיה מבול. מה יהיה עם פצצות האטום? יפריקו אותם, יזריקו אותם. כי תיתו חרבותם לעתים, לא יישגו אל חרב, לא יהיה מלחמה. אסור לחיות בצל של המבול. בחורבן הזה חס ושלום. כן, בבקשה, רצית לשאול משהו.
אם אנחנו
חושבים
שאנחנו מתקנים את
הברית הזאת,
שאנחנו
מתקנים
את הדת,
אנחנו
מתקנים את למעלה ממך ואת את מה ש... את הפירוש של רשי ש... שגם החיות חטאו, אז השאלה היא בעצם האדם לא משפיע, רק אני שואל האם החיות חטאו בגלל האדם?
כן, כן.
כי האדם לא משפיע למעלה ולמטה.
לא, האדם צריך להבין, כל אחד מאיתנו הוא לא עוד פרט בתוך כל הבריאה. הוא הלב, הוא המוח של הבריאה. אם העולם כולו משול לאדם, כמו שחז"ל אומרים, העולם הוא
אדם גדול
ואנחנו עולם קטן, אז המין האנושי והאדם ועם ישראל בתוכו הוא המרכז, המקרין, המשפיע על כל האנושות כולה, כל העולם כולו. נכון שהכל ברא הקדוש ברוך הוא, אבל יש מדרגות מדרגות בתוך כל הבריאה. והאדם הוא דמות מרכזית בעלת השפעה. זה בצלם אלוקים עשה את האדם. אבל בתוך המין האנושי יש מדרגות גם כן. והמדרגה בתוך המין האנושי של לב שבאומות, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, זה עם ישראל. וידוע שכל דבר בלב משפיע על כל הגוף, על כל המערכות כולם. מכאן גם גודל האחריות שמוטלת על העם היהודי. להשפיע טוב לעולם, להיטיב לכולם, להעיר לכולם. וכל יהודי ויהודי בתוך העם היהודי, שהוא צריך להיות בן אדם טוב. אז ודאי וודאי. למרות שזה לבעלי חיים וצמחים ודברים כאלה, בכל זאת, אנחנו מקרינים על כל הבריאה כולה. אבל אל תדאגו, מבול יהיה או לא יהיה? מה אתם אומרים? יותר לא יהיה מבול. הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית על הקשת. העניין הזה.
ומתוך... מבול לא יהיה, אבל עדיין חשוב מאוד כל הזמן...
להזכיר לנו שההתנהגות המוסרית היא משפיעה על הבריאה כולה, על המין האנושי
וכן.
ובעזרת השם.
גם למעלה וגם למטה.
כן, ודאי.
החיות, על הצמחים.
אבל בסך הכל אנחנו מתקרבים ליום, מה שנקרא ליום השבת, יום שכולו טוב, שהשם יזכה את כולנו, את עם ישראל, כל האנושות כולה, לחזור אל הדבר הראשיתי, דהיינו לאותה שמחת עולם שהייתה בבריאת העולם, ונזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה במהרה בימינו, אמן.